יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב. עכשיו בגלי צהל, המבצע האחרון בפלסטינה.
חורף 1941, בית משפחת גוטשלק ברחוב ירקון, חיפה, פלסטינה. הדוקטור רודולף גוטשלק, עורך דין חיפאי מצליח, מאזין לרדיו.
CBS Egypt, Edward Shorian reporting. We are waiting for the battle for Egypt to begin. The waiting is not very pleasant. It's hot out here and a parched summer gripped desert.
הקריין מדווח על התקדמות הנאצים במדבר הצפון אפריקאי. מיקי, בנו, היה אז רק בן 6, אך למרות גילו הצעיר, הבין שהמצב לא טוב.
הצבא הגרמני היה מסודר מאוד, ובאמת הוריי התרשמו במיוחד מההתקדמות של הגרמנים באירופה וצפון אפריקה. זאת אומרת, הם ידעו שאם הגרמנים יגיעו לארץ, הם יהרגו את היהודים ללא הבחנה.
הבריטים ששלטו על ישראל משנת 1917 הכינו תוכנית למקרה שהנאצים יפלשו לארץ ישראל מכיוון צפון, דרך סוריה ולבנון, והם יאלצו להתמודד מולם. הם החלו לבנות מתחמים מבוצרים בקרמל כדי שיוכלו להדוף את הכוחות הגרמניים. אגודת עורכי הדין של חיפה נרתמה למאמץ ושלחה מאנשיה לסייע במשימה. במסגרת זו נשלח העורך דין גוטשלק ליום עבודה והשתתף בבניית הביצורים. הוא חזר עם תובנה ברורה. אין מה לעשות יותר בארץ ישראל.
הגעתי לחפירות בקרמל, שאבא שלי חפר שם בהתנדבות, והגעתי עם טנדר של הסנדוויצ'ים, ואבא שלי חזר איתי, והוא אמר לאמא שלי, אנחנו עם מאדירים לא ננצח את הגרמנים. אני מתחיל מחר לארגן כרטיסי אונייה, שאנחנו נעזוב את הארץ וניסע לדרום אפריקה. ביום לפני הנסיעה, אחרי שהוא כבר שילם את הכרטיסים, שהיו 100 לירות סטרלינג בזמנו, אמא שלי אמרה, אנחנו לא עוזבים, זאת המדינה שלנו, אנחנו נישאר פה ונלחם פה, ומה שיהיה, יהיה.
המבצע האחרון בפלסטינה, סיפורו של היישוב היהודי בארץ ישראל מול סכנת הכיבוש הנאצי. תוכניתם של תמנה צורי וצח הלל.
זו הייתה תקופת החרדה, כשנתיים של איומים מדרום, מצפון ומן האוויר, שהדירו שינה מעיני תושבי ארץ ישראל בין השנים 1940-1942. ענן פחד ריחף בשמי פלסטינה באותן השנים והעיב על חיי התושבים. כולם חששו מפני הנורא מכל. הנאצים עלולים להגיע לארץ ולהשמיד אותם עד אחרון היהודים. הזיכרון ההיסטורי בעשורים שאחרי המלחמה התמקד בזוועות שחוללו הנאצים במזרח ובמרכז אירופה, וסיפורים אחרים נותרו בשוליים ונזנחו. כך גם סיפורו של היישוב היהודי בארץ ישראל. כיום אירועי אותן השנים בפלסטינה מעסיקים בעיקר את ההיסטוריונים, וגם ביניהם יש מחלוקות רבות, החל מממשות האיומים ועד להיתכנות של התוכניות להגנה על הארץ. כידוע, הנאצים לא הגיעו לישראל בסופו של דבר, אך עצם כך שהתדפקו על שערי הארץ מעיד על רצינות האיום ונותן תוקף לסיפור ההיסטורי שרובנו לא שמענו עליו. 80 שנה לאחר סיום תקופת החרדה מן הכיבוש הגרמני, אנו שואלים מה התרחש ביישוב בתקופה ההיא, כמה ידעו תושביו על מעשי הנאצים וכיצד הגיבו לידיעות עליהם. האם ניסו לסייע לאחיהם באירופה, או שמה היו שקועים בבעיותיהם? וגם, מדוע סיפור כה דרמטי, כמעט ואינו מוכר? שלהי 1939, המרד הערבי הגדול, שבו נהרגו למעלה מ-400 יהודים, הסתיים, ומתח רב שורר בין ערביי ארץ ישראל ליישוב היהודי. במקביל, באירופה, גרמניה הנאצית פולשת לפולין וחובשת אותה. אנגליה וצרפת מכריזות על מלחמה. מנהיגי היישוב היהודי בארץ ישראל חלוקים בשאלה מי האויב המרכזי שמולו הם ניצבים. גרמניה הנאצית, שכבר החלה לפעול נגד היהודים במסגרת חוקי נירנברג, או ערביי ארץ ישראל, שעלולים לפגוע שוב באנשי היישוב. ההיסטוריון יואב גלבר, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה וחוקר ארץ ישראל, טוען כי רוב היישוב הוטרד יותר מן המצב בארץ מאשר מן המצב באירופה.
יש דילמה ביישוב, מי זה בעצם האויב במלחמה? זה מלחמה שהתנהלה בינתיים בים. ברית המועצות הייתה בכלל בעלת ברית של גרמניה אחרי הסכם מולוטוב ריבנטרופ, הם חילקו ביניהן את פולין. המלחמה בפולין לא נראתה איום מיידי על היישוב. זה הייתה דעת הרוב, הייתי אומר, שהאויב זה המופתי, כלומר, ערביי ארץ ישראל. ועמדה של מיעוט קטן, מיעוט שפרש מהאצל, הייתה שהאויב זה בכלל האנגלים, הם השלטון הזר והם האויב. במשך המלחמה, המאזן הזה קצת השתנה. יותר אנשים הבינו שהמלחמה היא גם מלחמה שלישוב יש בה חלק כישוב. פשוט אם הוא לא יהיה חלק מבעלות הברית, אז לא יהיה לו פרצוף להופיע בוועידת השלום שתהיה אחרי המלחמה, וכולם האמינו שתהיה ועידה כזו. והייתי אומר שיותר אנשים, בעיקר אחרי שבגין הגיע ארצה, ראו בבריטים את האויב, כי הם לא נותנים ליהודים להגיע לארץ בשעה קשה כזאת.
ביולי 1940, מלחמת העולם השנייה הגיעה לישראל בפעם הראשונה, כשהאיטלקים הפציצו את חיפה. חודש קודם לכן, צרפת נכנעת לוורמאכט, צבאה של גרמניה הנאצית, ונחלקת לשני חלקים, לצרפת הכבושה ולצרפת של וישי, בה שלטה ממשלת בובות פרו-נאצית. עם נפילת צרפת הצטרפה איטליה הפשיסטית למלחמה, לצידה של גרמניה. האיטלקים, להם מדינות חסות בלוב, אתיופיה, סומליה ואריתריה, רצו להשיג שליטה בים התיכון ולתקוף את מקורות הדלק של הצבא הבריטי. יעד ראשי לכך היה העיר חיפה, בגלל יכולתם של בתי הזיקוק שבמפרץ העיר להפיק דלקים, ובשל המתקנים הצבאיים הבריטיים במקום. חודש לאחר מכן החלה איטליה בשורת הפצצות על חיפה. מיכאל רטנר היה בן 3 כשהעיר הופצצה.
אני זוכר ירידה למקלט, אני זוכר את הפחד. היו הרבה מאוד הפצצות על חיפה והיו המון הרוגים פה. בגלל הפעילות של אבי, הוא היה חבר המפקדה הראשונה של פלמ"ח, והוא למעשה ירד למחתרת. הוא שלח את אמי, את אחי ואותי, לירושלים, והסיבה היא פשוטה. האיטלקים לא הפציצו את ירושלים כעיר קדושה. אני הייתי בן 3 ואני חזרתי לחיפה כשהייתי בן 5.5. זאת אומרת, בילינו שנתיים בירושלים, מנותקים מאבא שלי.
רוב הנהרגים היו בתל אביב, אבל רוב הפצצות היו בחיפה, וכמובן בתור ילד היה נחמד מאוד לרוץ ולהסתכל החוצה מה קורה, למרות שהיינו צריכים להיכנס למקלט למטה.
זהו יובל מנטל, חיפאי מלידה שהיה גם הוא ילד בזמן המלחמה. היום הוא כבר בן 87. משפחתו תכננה לעבור לזיכרון יעקב, בגלל ההפצצות על העיר.
היה פחד באותם הימים, וגם ההגנה אמרה לאנשים שמישהו יוכל שיעזוב את אזור חיפה, מכיוון שחיפה היא המטרה האסטרטגית של הגרמנים, ואני זוכר שמשפחתי תכננה לעבור לקרובים בזיכרון יעקב.
ההפצצות נמשכו 3 חודשים. והביאו למותם של למעלה מ-200 בני אדם, מרביתם בעקבות הפצצה אחת בתל אביב, כנראה בשל טעות בניווט. הבריטים השתמשו במספר כלים צבאיים כדי לסכל את ההפצצות. יואב גלבר מפרט.
היו להם תותחי נונמם, היו להם בלונים, היו להם זרקורים, כל האמצעים של הגנת נונמם. והם מרימים מסך של בלונים, שגם מסתיר לטייסים, וגם הם צריכים להתחמק ממנו או להיכנס בו, ואז הם מתחילים להתפוצץ וזה מטשטש את הטייס.
מנהיגי היישוב נערכו להתמודדות עם האיום מחדש, והכינו תוכניות לפינוי תושבי האזורים המופגזים.
היו כל מיני תוכניות של פינוי אוכלוסייה למקלטים המוניים במערות של ואדי רושמיה, זה הכביש שיורד מחורב לאדר, ב-41 היו קצת פינויים מערים גדולות למרחבים כפריים. אם יפציצו, יפציצו את הערים הגדולות, לא את הקיבוצים והמושבים.
יעקב מעוז, כיום בן 97, היה אז מתנדב בן 17 בהגנה. הוא זוכר את אמצעי ההתגוננות הדלים בהם השתמשו נגד ההפצצות.
בבתים לא היו עדיין מקלטים, לא היה דבר כזה. למשל בבית שאני גרתי, היו 3 קומות, אנחנו היינו קומה שלישית. אז בקומה התחתונה הקדישו חדר אחד בשביל להימלט עליו, קומת קרקע. ואז הביאו הרבה מאוד עצים מנוסרים ונבנו תמיכות לתקרה. חלונות כוסו בשקי חול, וזה עזר במידה מסוימת. אבל מהאוכלוסייה היו גם עבדות, כן, היו גם עבדות מפצצות וכך הלאה.
ההפצצה האחרונה של חיל האוויר האיטלקי על חיפה התרחשה ב-21 בספטמבר 1940. תחושת הביטחון ביישוב גברה בסיומה של שנת 40 בשל הכישלונות של האיטלקים בלחימה בזירות באזור וההצלחות של הבריטים בלחימה בצפון אפריקה. ואולם התקופה הרגועה לא נמשכה זמן רב. כמה חודשים קודם לכן החליטו סוריה ולבנון, בנות היחסות של צרפת, להצהיר נאמנות למשטרו של וישי, ששיתף פעולה עם הנאצים. בכך הפך הגבול מצפון עוין ובלתי בטוח. בעוד שביישוב בעיקר פחדו שעליית כוחות פרו-נאצים במדינות מצפון תביא להתעוררות מרד ערבי בישראל, הבריטים חששו יותר מפלישת כוחות עוינים מן הגבול הצפוני.
היום הראשון היה שהגבול הסורי חדר להיות גבול ידידותי. הכניעה הצרפתית בסוריה הייתה בשלישי ביולי. זאת אומרת, זה לא כניעה, הם החליטו שהם הולכים עם המשטר של וישי, ונאמנים לו ולא לדגול שניסה להקים את צרפת החופשית אז באנגליה. זה כבר אומר, זה גבול לא ידידותי. האיום הזה אחרי חודש התברר שהוא לא רציני. למעט שני דברים, זה התקפות האוויר וחשש מפני התקפות מהים.
נוסף על האיום מצפון, שני מוקדי לחימה חדשים באזור אפריקה מושכים את תשומת ליבם של אנשי היישוב. וגורמים לבהלה מחודשת.
כשמסתכלים על המזרח התיכון בתחילת אפריל 1941, אז רואים ככה, במדבר המערבי החזית היא בין בנגזי לטריפולי. רומל הגיע בינואר, התקדם עד בנגזי, נהדף, ובאמצע הדרך בין בנגזי לטריפולי נוצר קו חזית למשך החורף. במזרח אפריקה הבריטים מצליחים בקרבות בשטחים נורא קשים, אבל הם מצליחים לחדור מסודן ומקניה לאתיופיה ולנהל קרבות שם, והאיטלקים בסך הכל בנסיגה. 3 שבועות אחר כך, הבריטים במנוסה טוטלית במדבר המערבי, טוברוק, הנמל הלובי הקרוב ביותר למצרים, נכנסת למצור. אנגליה באותו זמן מחכה לפלישה גרמנית, בבת אחת העולם מתהפך, תוך 3 שבועות. ואז המפקד הראשי הבריטי, וייבל, גם רושם לעצמו כל מיני מחשבות וסוגר אותן במגירה. אחת השאלות שהוא רושם לעצמו, מה לעשות במקרה כזה עם היהודים? להשאיר אותם, לקחת אותם איתנו, ולא נותן תשובות.
השמועות על שנכתב ביומנו של הגנרל וייבל, מפקד הכוחות הבריטיים באותה תקופה, רק חיזקו את הטענות על תוכנית בריטית לנטישת פלסטינה. אפשר לשער שהמצב הבלתי מזהיר של הבריטים באפריקה הוא שליבה את הבהלה. התחושה הייתה שהבריטים דואגים לעצמם בלבד, מספר יעקב מעוז.
הבריטים אמנם הגנו קודם כל על עצמם ועל האינטרסים שלהם, על בתי הזיקוק, על הנמל, תעלת סואץ, שזה היה בשבילם הקשר מאירופה להודו, למושבות שלהם, תושבים לא עניינו אותם. אנחנו דאגנו מאוד לעצמנו. היהודים בארצות הברית ידעו על כך ודאגו מאוד גם כן, שלחו לנו חבילות, מזון וכל מיני דברים כאלה. והאמריקאים גם כן סגרו את השרים, היה קשה לבוא לשם.
בחודשים הבאים, שיתוף הפעולה בין סוריה ולבנון לבין הגרמנים מתהדק. השתיים מאפשרות לגרמנים לתדלק את מטוסיהם בדרך לעיראק, שהייתה בשליטה פרו-נאצית. בתגובה, הבריטים מחליטים לפלוש ללבנון ולסוריה כדי לכבוש אותן. גם הפלמ"ח, שזה עתה קם, שולח פלוגות ומסייע לבריטים בכיבוש השכנות מצפון.
הבריטים מביאים דיוויזיה אוסטרלית ממצרים לסוריה. עכשיו באים לפה יחידות שאף פעם לא היו פה, שלא מכירות את השטח, שאין להם מושג איפה הן נמצאות. אז הם צריכים מורי דרך. ואז לוקחים את חיש צפון. היו שתי פלוגות, אחת של יגאל אלון, אחת של משה דיין. ומפזרים את האנשים שלהם בין הכוחות האוסטרליים, והם מובילים אותם בחציית הגבול, והם נתקים טלפונים באזור הצרפתי של הגבול. במקום אחד בנקורה מסתבכים בקרב, שם משה דיין איבד את העין.
מאיר דוידסון, שהחליף את דיין בפיקוד על פלוגה ב', מספר על הקרב.
בשביעי ביוני הגיע יצחק שדה ודוד הכהן אליי הביתה, אומר, מאיר, הלילה הוא יוצאים. בוא, לקח אותי לבין הזיתים על יד חורפש, לקחתי פלוגה של אוסטרלים, עוברים את הגדר, מעניין. מחורפש הם נוסעים עם אוטומובילים. עד קדש נפתלי. הגענו, תפסתי את השביל, ואני הולך קדימה בדרך, פתאום אני שומע פעמונים של גמלים, תפסתי את הערבי שבא עם גמלים לאסוף את התבואה, תבוא איתי ליתרון, ותראה לי איפה המשטרה ביתרון. פרצנו פנימה, ומשם מתחילה דרך סלולה שהולכת לבינתי ג'בל.
From the NBC Newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii, from the air.
החשש מן הגבול הצפוני רוגע שוב, אולם כחצי שנה לאחר מכן, בדצמבר 1941, יפן מצטרפת למלחמה, במתקפת פתע על הבסיס הימי של ארצות הברית באוקיינוס השקט, פרל הרבור. בעקבות ההפצצה, ארצות הברית מכריזה מלחמה על יפן, ובכך מצטרפת למערכה על אף סירובה לעשות זאת עד כה. חלק גדול מכוחות הצבא הבריטי במזרח התיכון הם כוחות הודיים ואוסטרליים שנדרשים לשוב לארצם, להגן על המולדת שלהם, בה חוששים באותה עת גם כן מפלישה יפנית. כתוצאה נוצר מחסור בחיילים של הצבא הבריטי באזור סוריה ולבנון. ביישוב עולה שוב הפחד שהנאצים יגיעו לארץ ישראל. אבל את הבריטים מדאיג משהו אחר. הם חוששים שהנאצים, שהתבססו במדינות קרובות כמו יוון ויוגוסלביה, ינצלו את נקודות התורפה ויכבשו את תעלת סואץ, שלה חשיבות אסטרטגית רבה. הם נערכים לתרחיש של הגעת הצבא הגרמני מן הבלקן אל ארץ ישראל וממנה לתעלה. תוכנית ההגנה שלהם מסתמכת על נקודה אחת בכרמל, בה יקימו ביצורים והגנות וישקיעו את כל כוחותיהם כדי לבלום את הנאצים. המבצר האחרון בפלסטינה.
האנגלים קראו לה שני שמות, פלסטיין פיינל פורטרס, ובכמה מקומות היא נזכרת כ-The Last Position Palestine. העמדה האחרונה, אם עברו את זה, אז כבר אין מה שיעצור את הגרמנים עד הסואץ.
מפות התכנונים של הבריטים לבניית הביצורים סווגו כסודי ביותר. מיקי גוטשלק מספר על עותק נדיר של מפה, שנמצא בידיו.
אני לפני 15 שנה הזמנתי את הבריטים לבוא כאן לארץ, שוטרים בריטים שגרו על הכרמל, לקחתי אותם לסיורים, והם מאוד התפעלו, והם קיבלו אותי כחבר של כבוד של המשטרה הבריטית, ובזכותם קיבלתי גם את המפות. המפות היו סודיות, רק לפני מספר שנים הוציאו אותם לציבור, עד היום מודפס עליהם באדום Top Secret Map. המפות האלה זה מפות של הכרמל ושל חיפה. החלק העליון שהוא החשוב ביותר, כתוב Most Secret Copy, Number 7. ואלפי חיילים היו אמורים לאייש אותם, אם הגרמנים יגיעו מסוריה ומלבנון.
וזהו שוב יואב גלבר.
הם הולכים על תוכנית שנשענת על ארבעת הגושים ההרריים של סוריה ולבנון. זה ההרים שמצפון לביירות, ומול זה הרכס בצד הסורי. אחר כך יש לבנון ומול הלבנון, ובסוף יש ג'בל עמל, שזה דרום סוריה של היום, מדרום לליטני. התוכנית הזאת נכנסת כבר לשלבי ביצוע, אבל אז פרל הרבור ויפן וארצות הברית מצטרפות למלחמה. אז הם מגיעים למסקנה שהם לא יוכלו להחזיק את המתחמים האלה באופן קבוע, אלא לנהל מהם קרב השייה ולהתגלגל אחורנית לסגת עד קו הצירה מסוים. עכשיו שהם מנתחים את השטח, הם מחפשים איפה הנקודה האחרונה לפני תעלת סואץ במקרה שלנו, שבה הטופוגרפיה חוסמת את השריון הגרמני. ומוצאים אותה פה, כי ההר מגיע לים, והשריון לא יכול לטפס בהר. מכאן והלאה עד תעלת סואץ אין מקום כזה. הכל מישורי. מפה הדרך פתוחה עד תעלת סואץ. פה יהיה קו העצירה.
התוכנית התבססה על יצירת מתחמים מוגנים בערי הכרמל, הגלבוע ובערי השומרון, כאשר בכל אזור יתמקם כוח בריטי מארץ ישראל, שיתוגבר על ידי כוח בריטי מסוריה. הכוח הצבאי אמור היה לכלול אוגדה וגייס, בסדר גודל של כ-20 אלף חיילים. לשם פיתוח התוכנית הם פונים ליוחנן רטנר, מי שהיה ראש המפקדה הארצית של ארגון ההגנה ויועץ במטה הכללי של הבריטים בקהיר. בנו מיכאל מספר.
אבי נולד ברוסיה באודסה, נרשם לאוניברסיטה הגרמנית יוקרתית. התנאי הרוסי, הוא צריך לעשות שירות מקוצר של שנה, ואבי נפצע קשה. והוא מתחיל להתגלגל, למעשה התגלגלות מקרית לגמרי, שולחים אותו לאיזה מפקדה אורפית בלטביה, והוא מתחיל לשרת כראש מטה הדיוויזיה. הוא הגיע ארצה ב-1923, והוא הצטרף להגנה ופה בחיפה. והוא גם מוזמן לקולונל קיש, וקיש ממנה אותו מיד ליועץ ביטחוני של המחלקה להתיישבות. האיש המתאם מול הבריטים תורם את אבא שלי שישתתף עם הבריטים. הבריטים מקימים מטה מיוחד פה בחיפה להכנות לפלישה צרפתית בכלל. מהצפון, וזה נקרא תוכנית פלסטינה הצפונית. ובמסגרת הזאת יש את כל החפירות שאנחנו מכירים על המדרון הצפוני של הכרמל, למעשה מתוכננת להיכנס שם דיוויזיה הודית להגנה על הקו וכן הלאה. אבי עבד יחד עם הבריטים, הוא השתתף איתם בקביעת הקו, איפה על המדרון יערך הקו, זה היה שיקולים צבאיים, הוא היה חלק אורגני. הבריטים מאוד העריכו אותו.
הבריטים ניצלו את היתרון האסטרטגי של הר הכרמל ותכננו לרכז כוח רב בנקודה הזו. ההר התלול יקשה על הטנקים הגרמניים להתקדם ולעבור את חיפה. בעזרתו ובעזרת הביצורים והכוחות הצבאיים, הם חשבו כי ניתן יהיה לבלום אותם ולמנוע את כיבוש פלסטינה בדרכם אל עבר תעלת סואץ. זו אומנם תוכנית שאפתנית. אבל כששמים בצד את העיפרון ואת דפי הסרטוט, האם הייתה לה התכנות?
מבחינת ההיגיון של ניתוח השטח היא מבריקה. יש מה ללמוד מהם בזה. האם הם היו יכולים להגן עליה? תלוי בכוחות.
במקביל ללחימה בחזיתות, הבריטים הפעילו גוף אזרחי שפעל בחלק ממדינות אירופה, מנהלת הפעולות המיוחדות, Special Operations Executive. או בקיצור, SOE. מטרת הגוף הייתה להקים מעין כוחות גרילה מקומיים ורשתות קשר חשאיות שימשיכו את ההתנגדות לנאצים לאחר שהמדינה תיכבש. הבריטים החליטו להרחיב את פעולות ה-SOE אל המזרח התיכון ואימנו, בין היתר, כוחות יהודיים בפלסטינה.
בכל הנושא הזה של הפעלת מחתרות טיפל גוף שלא היה חלק מהצבא. מנהלת הפעולות המיוחדות, SOE. אתם יכולים לראות בצורה יפה איך במקומות שהם הספיקו להכין את זה, הרוסים לא השתלטו אחרי מלחמת העולם השנייה. ב-41 הם החליטו להרחיב את ההכנות האלה גם למזרח התיכון. לצורך זה הם היו צריכים אלמנטים, יסודות ידידותיים בקרב האוכלוסייה. אז ההגדרה שלהם של אוכלוסייה ידידותית זה השבטים שאפשר לקנות אותם לתוכנית. משלמים לשייך והוא דואג ליתר. בארץ ישראל הם לא היו צריכים את השייכים. היה להם את הסוכנות היהודית. והסוכנות ששברה את הראש איך מממנים את קיומו של הפלמ"ח, קפצה על המציאה. הסוכנות בשמחה רבה אמרה לבריטים, בואו, קחו את הפלמ"ח, תאמנו אותו, תכשירו אותו, הוא יהיה גרעין למחתרת שלכם.
טוני סימונס, סגן מפקד ה-SOE בפלסטינה, סיפר לימים על ההחלטה לחבור ליהודים.
When we and I came out of Abyssinia, In May 41, we found ourselves under SOE, which had been formed since we were away. And they didn't know what to do with me. And they said, well, we're going to form a commando school for training agents. Where would you recommend them? So I said, Palestine. They said, why? Nobody likes the Jews. They can't have no friends, so they're going to support us.
סימונס אומר שהבריטים חיפשו גרעין להקמת מחתרת SOE במזרח התיכון. הוא חשב שפלסטינה תתאים לכך, כי ידע שהיהודים, שלא נחלו הצלחות בגזרה המדינית, ירצו לשתף איתם פעולה. במסגרת פעולות ה-SOE בארץ ישראל, הפלמ"ח מקים את המחלקה הגרמנית. יחידת מסתערבים יהודים יוצאי גרמניה, בעלי חזות ארית, אשר תבצע פעולות חבלה חשאיות בעורף קווי האויב הגרמני. אחד מחברי המחלקה סיפר ברבות השנים על ההכשרה.
היינו ביער במשמר העמק, גרנו שם בצריפים כאלו שהקימו לנו. היינו רק אנחנו, ודיברנו רק גרמנית, והתאמנו רק הכל בנשק גרמני, והכל בגרמנית. ושרנו שירים בגרמנית, והיה הווי גרמני.
עמק שם ביער, מחנה שוכן בין העצים. מפקד גיבור שכולו שער מגדל מחלקת גרמנים כל אחד נשמע.
Our next report comes from the capital of Egypt. We take you now to Cairo. CBS Egypt, Edward Shorian reporting. Three German columns crossed the Egyptian frontier yesterday at Madalena, 60 miles south of the coast.
מזג האוויר עצר את הלחימה בצפון אפריקה בחורף 1941-42, והיא התחדשה במאי 1942. הגרמנים הגיעו חדורי מטרה, והצליחו להשיג יעדים צבאיים מרשימים תוך זמן קצר. ביוני היו הכוחות הגרמניים כבר בלב מצרים, 40 קילומטרים בלבד מאלכסנדריה. על הקורפוס האפריקאי, גייס השריון של הוורמאכט שפעל בצפון אפריקה, פיקד גיבור מלחמת העולם הראשונה, הגנרל ארווין רומל, שואל המדבר.
Um dort schon die Küstenstraße im Besitz zu bekommen und dem Feind den weiteren Rückzug aus der Cyrenaika zu verlegen. Es folgten harte Kämpfe am Ras Madawar, vor allem im Mai.
כאשר התקרבו כוחותיו של רומל לקו אל אלמן ב-30 ביוני, הם היו מותשים והיה להם מחסור בטנקים. אולם רומל דחק בכוחותיו לנצל את ההצלחה המסחררת באפריקה ולפרוץ במהירות את קו ההגנה הבריטי. מתקפת הכוחות הגרמניים החלה ב-1 ביולי, בשעה 3 לפנות בוקר. התקדמותו של רומל גרמה לפחד רב בקרב תושבי היישוב. את הפחד ליבו שמועות שהעבירו חיילים עבריים שלחמו בצבא הבריטי, על כך שהבריטים מתכננים לסגת מארץ ישראל. יובל מנטל זוכר.
בריטים חשבו איך הם יצילו את עצמם ואת כל הציוד. זו הייתה תוכנית שלא לא פומבית, לא צריכים לספר לגרמנים, אבל אנחנו כבר הבנו את זה, שהם עומדים לברוח לכיוון עיראק ומשם להודו. המקום היחידי שבטוח להם, בגלל שאם הגרמנים בצפון ומזנבים בהם במצרים, אז המקום היחידי, דרך עיראק, שגם הגרמנים בחשו שם בקלחת, הם רצו להגיע להודו.
באותה התקופה, הנאצים מיישמים את הפתרון הסופי, עליו החליטו בוועידת ואנזה בינואר 1942. הם מרכזים את היהודים בגטאות, ומשם שולחים אותם למחנות הריכוז וההשמדה. אל היישוב היהודי החלו כבר להגיע ידיעות על הזוועות, ידיעות שהגבירו את הפחד אף יותר. הפרופסור דינה פורט, עד לא מכבר ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, ומחוקרות השואה הבכירות בישראל, מספרת על מברק שהגיע לארץ בזמן הלחימה באל אלמיין, הישר ממשרדו של היינריך הימלר.
בדיוק בשיא החרדה מרומל, מגיע ארץ המברק מאירופה, שמודיע שבמתי הימלר מרקמת התוכנית שעד סוף שנת 42. לשניים, שלושה מיליון יהודים כבר לא יהיו. המברק הזה הולך הלוך ושוב, אבל את המברק הזה שמים במגירה. ולא מפרסמים אותו, מפני שישבו לפאניקה שאפשר להפיל על ציבור.
היהודים הבינו שברגע שרומל יגיע והיחידה הנאצית לרצח יהודים איתו, שכל היהודים בארץ יוצאו להורג, כפי שכבר היו חששות ממה שקורה באירופה.
כשזה התחיל, אנחנו לא, אף אחד לא האמין, גם בארצות הברית לא האמינו. עד שהתחילו להגיע עדויות ממש של האנשים שהיו שם. זה היה ברור מה שיקרה בה, זה סוף שלה, של המדינה לעתיד, או סוף של היהודים. הם, אי אפשר לצפות מהם לרחמנות.
אין ספק שאם צבא הגרמני היה פולש, היינו בבעיה רצינית, וייתכן מאוד שהיו משמידים את המיעוט הקטן של היהודים שהיו בארץ.
בנוסף להכנות הבריטיות, גם ביישוב היהודי התכוננו לפלישה הגרמנית ממצרים. ההכנות כללו בין היתר הקמת חיל נוטרים ואימוני קרב המוניים למי מן האוכלוסייה שיענה למשימה. יעקב מעוז, שהיה פעיל בהגנה באותה התקופה, עבר הכשרה בקיבוץ אלונים למקרה שהנאצים יפלשו מדרום.
ישנו בטכניון, ואחרי בזמן קצר, אני חושב אחרי כמה ימים, העבירו את כל הקבוצה הגדולה הזאת. אני מעריך, היו שם כ-50-60 איש, זה היה הרבה אנשים באותה תקופה, הביאו אותנו לקיבוץ אלונים. באלונים אנחנו יכולנו להתאמן עוד בלי נשק, אבל קצת כושר, קפיצות וכל מיני דברים כאלה, אבל אימוני שדה בעיקר, וזה אפשר לעשות גם ללא נשק. הבריטים לראשונה, הם הבינו שזה מאמץ משותף, הם לראשונה הבטיחו לנו נשק, הם הכינו לנו כובעים עם סמלים מיוחדים, זאת אומרת אנחנו נהיה קשרים לעשות נשק וכך הלאה. אבל לא הגענו לזה עדיין. זו הייתה קבוצה שמוכנה להילחם ברגע שיקבלו נשק ויהיה צורך, וכדי שנוכל לעמוד נגד הצבא הגרמני ביחד עם הצבא הבריטי, אם הם יהיו כאן, ואם הם לא יהיו כאן ללא ברירה, אנחנו נעשה את זה לבד עד כמה שאפשר.
בתקופה זו, יש הטוענים, התקבצו קומץ מבחירי מוסדות היישוב לדון בתוכנית יום הדין. הם התכוננו לתרחיש שבו הבריטים יובסו על ידי רומל במצרים וינטשו את ארץ ישראל. וכך, הנאצים יגיעו והיהודים יעמדו מולם לבדם. נוכח החשש הזה, מתאר מיכאל רטנר, הגו יוחנן רטנר ויצחק שדה, מראשי ההגנה ומייסד הפלמ"ח שקם זה עתה, את התוכנית שכונתה מצדה בכרמל.
יש סכנה קיומית לקיום היהודי בארץ ישראל. אם רומל יצליח לפרוץ הלאה, לכבוש את מצרים ויגיע לפלסטינה, פה יהיה טבח, זה ברור. ואז המבצע האחרון למעשה, זה מה שנקרא מצדה בכרמל, היא תוכנית שיצחק שדה ואבי מכינים, למקרה שהגרמנים יגיעו, כי בקרמל אין יתרון לשריון, שריון לא יכול לפעול בקרמל. אתה מסוגל לבלום את השריון, וזה עיקר כוחו של הצבא הגרמני, והתקווה היא להחזיק מעמד כאשר תיווצר פה מובלעת מצדה בקרמל. כל תושבי ארץ ישראל היהודים ירוכזו פה, ישענו על הנמל בחיפה לקבל עזרה מהצי הבריטי, שעדיין שולט בחלקים של הים התיכון, ומקווים להחזיק מעמד. התוכנית הזאת נהגדה בווילה בכרמל, וכל צמרת צהל בעתיד, יגאל אלון, רבין, ברנר שבו בתור נערי יצחק שדה על הרצפה וצפו בשני החטיארים מתכננים.
על אף יכולות הפלמ"ח וההגנה, קשה היה להאמין שכוחות עבריים לבדם יוכלו להגן על היישוב היהודי אחרי שהצבא הבריטי יפסיד לגרמנים. למרות זאת, מיכאל מאמין שהאתגר לא היה בלתי אפשרי.
זה תוכנית כאילו התאבדות, אבל לכן אמרתי, הם עשו פעם ראשונה במסגרת מצדה בכרמל הערכה של הפוטנציאל הצבאי של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. יש לנו חיילים דרג א' כך וכך, יש לנו חיילים דרג ב' כך וכך. זאת אומרת, ידעו שלהגנה כארגון יש יכולת צבאית מאוד מאוד גבוהה. הם ידעו שהם יכולים להתמודד מול הגרמנים מחוסר ברירה. כשאתה מגיע למעשה לדרג א' של 35-40 אלף אנשים, וואלה, זה כמעט שתי דיוויזיות. זה לא היה בנוי על תוכנית התאבדות. זה היה בנוי על תוכנית שהגרמנים לא יכולים להפעיל שריון למעלה, ומרגע זה, זה חייל מול חייל, אז חייל מול חייל, חייל יהודי הוא הוכיח את עצמו לא רע במלחמת השחרור.
הפרופסור יואב גלבר, כמו היסטוריונים נוספים, חולק על התכנותה של התוכנית.
ב-20 במרס 1942. זה גליל לי, אז יש מכתב כזה לאשתו, שאומר, וואלה, זה רעיון גדול לרכז את היישוב, הבריטים ייתנו, הכל היה תלוי בבריטים, לא היה שום כוח לעשות את זה לבד. זה פנטזיה של קומץ בקיבוץ המאוחד. היה עוד מכתב, והיו שני פרוטוקולים שמזכירים את זה, של דיונים, מזכירות הקיבוץ המאוחד, מזכירים את האפשרות שנתגונן בכרמל. שום דבר, בזמנו זה אפילו לא נראה חשוב. כל הסיפור הזה יצא החוצה ב-1944. אז את מתחילה למצוא את המאמר של רטנר על זה, ואת המאמר של יצחק שדה.
התוכנית של רטנר ושדה התפרסמה לפי גלבר רק בשנת 44, על רקע מחלוקת פוליטית ביישוב בעניין מכסות גיוס.
סוף 44, אחרי שהקימו את הבריגדה, המתח הזה בין לאן להתגייס לצבא או לבריגדה הגיע לשיא. למה? כי לבריגדה היו חסרים אנשים. כדי לעודד את הגיוס, קבעו מכסות, ואז עלה רעיון שהפלמ"ח ייתן איזה קבוצה. ודובר על המחלקה הגרמנית. גלילי בא, נסער כולו ואומר, איזה דורשים לגייס את הפלמ"ח לבריגדה. אף אחד לא דרש לגייס את הבריגדה, דרשו לגייס 60 איש מתוך הפלמ"ח לבריגדה, זה המחלקה הגרמנית אז. זה לא שינה, מה שחשוב זה העיקרון. אם לוקחים אנשים מהפלמ"ח לבריגדה, סימן שהבריגדה חשובה יותר. ואז, איך כותב יגאל אלון, יצאנו במסע בדעת הקהל להצלת החטיבה. וכל הסיפורים האלה על מצדה, על הכרמל ומוסדק וכו', זה המסע הזה להצלת הפלמ"ח. זה מתחדש עוד יותר מאוחר, אחרי הקמת המדינה בוויכוח בין שרת ליצחק שדה. יצחק שדה האשים את שרת שכבר ב-44 רציתם לפרק את הפלמ"ח ולשלוח אותו לבריגדה.
קשה לדעת עד כמה רצינית ואמיתית הייתה התוכנית, שכן כל המסמכים הכתובים בהם פרטים אודותיה הושמדו אחרי המלחמה. הידע עליה מבוסס על עדויות אישיות שנכתבו וסופרו אחרי המלחמה. תוכניתם של בכירי ההגנה, יצחק שדה ויוחנן רטנר, מצדה על הכרמל, להתבצרות כל היישוב היהודי בחיפה, למקרה שהבריטים יעזבו את הארץ, מזכירה פעולות התבצרות אחרות, שעשו בערים מוסדג בטורקיה וטוברוק בלוב, במלחמות העולם הראשונה והשנייה.
מוסדג זה היה ספר מאוד פופולרי אז, נקרא 40 הימים של מוסדג, איך הארמנים החזיקו מעמד במצור של הטורקים עד שהאחרון נהרג. וטוברוק, בגלל ששנה קודם, היא עמדה 8 חודשים במצור, ופה קיבלו, אנחנו נחזיק מעמד בכרמל עד שהבריטים יתוששו ויחזרו להציל אותנו. דיברו על הכרמל. עכשיו, קראו לזה מצדה, טוברוק, מוסדה, כבר אז. ביטוי לעמידה של עד האיש האחרון, כנגד כל הסיכויים.
סיפור מצדה ההיסטורי ריחף מעל התכנונים להתבצרות בכרמל. יובל מנטל מספר.
השם! זה כוונה להתבצר, שלא עשו בזה שימוש. במצדה של פעם עשו שימוש, והתאבדו שם הרבה. ובחיפה, אם הוא היה מתקרב, אולי גם היו מתאבדים. זה היה לקראת מצדה. היו דיבורים אז על כך שהיהודים יתבצרו על הכרמל ברגע שרומל יגיע ונבחר מקום, ומכינים את המקום גם לדבר הזה, לקרב האחרון, כמו במצדה, לכן קוראים לזה מצדה.
בסוף יולי 42 הייתה רגיעה מסוימת ביישוב, כאשר רומל והקורפוס נבלמו באל אלמיין. זוהי עיירה קטנטנה על חוף הים התיכון, בעלת חשיבות אסטרטגית רבה. המרחק הקצר בינה לבין שקע קטרה, אחד האזורים הכי נמוכים ביבשת אפריקה, בו הטנקים הגרמניים לא יכלו לנוע, הפך את העיירה לנקודה מושלמת להקמת קו שיגן על תעלת סואץ. על אף בלימת הגרמנים, עיני היישוב היו עדיין נשאות בחשש לעבר אל אלמיין בתחילת אוגוסט. שם הגרמנים והבריטים נערכו לקרב נוסף. סדרת המפלות שספגו הכוחות הבריטיים בצפון אפריקה גרמו לצ'רצ'יל לבצע חילופי תפקידים בפיקוד הבריטי במזרח התיכון. במסגרת החילופים האלה מונה הגנרל ברנרד מונטגומרי למפקד הארמיה השמינית והחל בהכנות למתקפה הצפויה של רומל. רומל ידע שבעלות הברית מזרימות תגבורות רבות לארמיה השמינית, ולכן החליט לתקוף לפני שהבריטים ישיגו עדיפות מכרעת על כוחותיו. ב-30 באוגוסט החלה מתקפת הכוחות הגרמניים. הבריטים ניהלו קרב מגננה מתוכנן, ובלמו את התקדמות הקורפוס ששב לעמדות המוצא שלו לאחר שספג אבדות ניכרות. הלחימה באל אלמיין הסתיימה בסוף אוקטובר 42, לאחר שיחידתו של מונטגומרי הביסה במתקפה גדולה את הכוחות הגרמניים ואילצה אותם לסגת מערבה לאורך חופי צפון אפריקה עד לכניעתם בתוניסיה. בכך הוסר באופן סופי האיום על כיבוש פלסטינה.
This is the BBC Home and Forces program. Here's some excellent news which has come during the past hour. The Axis forces in the Western Desert, after 12 days and nights of ceaseless attacks by our land and air forces, are now in full retreat.
A glorious and decisive victory in what I think should be called the Battle of Egypt. Rommel's army has been defeated. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
יובל מנטל, אז ילד בן 6, זוכר את הרגע בו גילה כי המלחמה הסתיימה.
זה היה בכל הדשות, זה היה בכל מקום. אני הייתי בבית, ההורים שלי שמעו את כל פלסטינה, כל ירושלים, וסבא שלי היה שומע תחנות חוץ. ברגע הזה שבו הוא עבס באל אלמיין, אז ירד הלחץ.
בעוד החשש מכיבוש הארץ ירד מן הפרק, בחודשים שאחרי אוקטובר 1942, הלחימה בחזית המזרחית נמשכה בעוז. ברית המועצות החלה במתקפת הנגד בעיר סטלינגרד, במטרה לבלום את כניסת הגרמנים לרוסיה. באירופה, הכבושה ברובה, הנאצים יישמו את הפתרון הסופי, ורצחו יהודים, מתנגדים פוליטיים, הומוסקסואלים, צוענים ובעלי מוגבלויות, כאשר נלחמו כדי להשלים את כיבוש צרפת במלואו. סיומו של האיום המיידי על היישוב הביא גם לסופם של מרבית שיתופי הפעולה בין היישוב לבין הבריטים. מנהיגי היישוב שהפסיקו את ההתנגדות הרדיקלית כנגד הספר הלבן והמגבלות על עליית היהודים לארץ במשך התקופה הלחוצה, חידשו את מאבקם בשנית. על אף המחלוקות המחודשות, ביולי 44 קמה הבריגדה היהודית, חטיבה פעילה בצבא הבריטי, שהורכבה כולה מיהודים, בעיקר מקרב אנשי היישוב. 80 שנה לאחר מכן, וכנראה שגם קודם, סיפור ההתמודדות של היישוב עם סכנת הכיבוש הנאצי נבלע ונשכח בתוך בליל האירועים ההיסטוריים שהיו לאחריו.
שוב להדגיש שהבריטים השקיעו פה מאמץ אדיר עם הרבה כסף והרבה אנשים והרבה ציוד להקים פה מערך הגנה, מתחם מבצר על הכרמל, שאנחנו רק רואים את הקצה של הקצה שלו.
הביצורים, השריד היחיד שנותר מהחשש הגדול של היישוב מן הפלישה הנאצית לישראל, עומדים גם היום, 80 שנה אחרי, בכרמל ובאזורי הצפון. אך הזמן השאיר עליהם את חותמו. אחרי המלחמה הם נזנחו והתמלאו באפר וצמחייה. מיקי, שאביו לקח אותו כילד לראות את בניית הביצורים, החליט לנסות ולשקם אותם.
כשיצאתי לפנסיה, הלכתי לטייל באזור ונפלתי לתוך תעלה. ואז הנפילה הזו והכאבים של הנפילה, נזכרתי בכל הסיפורים. ואז החלטתי להתחיל לעבוד בעצמי, לפנות את האפר. כשאתם רואים פה את החפירות, אתם יכולים לראות כמה, תראו פה למשל מלא אבנים, מלא צמחייה. ואני באתי, ובמשך 10 שנים, פעמיים בשבוע, הייתי הולך עם דליים, מאדירים, לבד. לפעמים בא חבר שלי, אבל הם החזיקו מעמד רק פעם אחת. כל הביצורים היו מלאים צמחייה. הוצאתי טונות של אפר לאט לאט, וככל שהתקדמתי, ההתלהבות שלי גברה, כי זה היה מרתק, וזה נמצא במקום הכי יפה בחיפה. רואים את הנוף משם עד לראש הנקרה, וכשיש יום יפה רואים את החרמון גם כן. לכן בחרו את המקום, כי מבחינה אסטרטגית, אם האויב מגיע, אתה רואה אותו ממרחק של 60-70 קילומטר.
על אף פניותיו, לא קיבל סיוע בתחזוק המקום, והוא לא זוכה לתחזוקה שוטפת. למעשה חוק העתיקות, אשר מסדיר שימור מבנים עתיקים, תקף רק לגבי מבנים שנבנו עד שנת 1700. קשה לעסוק בפחד מהגעת הנאצים לארץ ישראל בעת מלחמת העולם השנייה מבלי לחשוב על יהודים באירופה שהיו נתונים למעשה לשליטה נאצית. על היחסים בין שתי הקבוצות נכתב ודובר רבות, ולא פעם גם נמתחה ביקורת. אחת הטענות שעלתה בהקשר הזה היא שאנשי היישוב היו שקועים בעיסוקיהם ולא עשו מספיק כדי לעזור לאחיהם שבאירופה. הפרופסור דינה פורט, אשר כתבה את הספר הנהגה במלכוד על התקופה ההיא, מסבירה שבמסגרת היכולות המוגבלות ומצבם הקשה, דווקא עשו רבות.
היה שלן שלם של תוכניות לתת כופר לגרמנים, חליפים, לשלוח חבילות שהם שלחו, להוציא את המיליון שנשאר יהדות בולגריה, רומניה, הונגריה למדבר סהרה, ויהדות ארצות הברית תקים שם אוהלים ותיתן מזון. מי יעביר לך אנשים באיזה אוניות באמצע מלחמה? מה, מו? אין, זה לא ריאלי היה בכלל, תוכניות ההצלה. הם ניסו, אבל כאמור, היכולת הייתה מצומצמת ביותר. זה יישוב שנאלץ לעמוד כשהוא מהווה חצי מהאוכלוסייה העוינת מסביבו, וכשהוא יודע שהמשפחות שלו הולכות ונרצחות באירופה. היישוב היה מאוד צעיר, ואני. זאת אומרת, זה יישוב בלי משאבים, בלי איזה תעלת סואץ או נפט, ובלי כלי נשק איזה שהם, בלי ממשלה בעצם, בלי צבא. והוא עומד מול סכנת פלישה, מול הידיעות באירופה, ובכל זאת לא מרימים ידיים.
מדבר מניעי הנהגת היישוב, הפרופסור פורט שוללת את הטענה לפיה ההנהגה קידמה גיוס צעירים עבריים לצבא הבריטי מתוך מחשבה על המדינה שבדרך, ולא מתוך דאגה לאחיהם.
ההנהגה הציונית קיוותה למצב שבו הם ילחמו, תוך כדי הלחימה הזאת הם יסייעו קודם כל ליהודי אירופה, ואחרי כן הם יעלו מה שנשאר ארצה, ויחד איתם יקימו מדינה לאלה ומקלט לאלה.
וקשה גם שלא לתהות מדוע הסיפור המעניין של התמודדות היישוב עם סכנת הכיבוש הנאצי אינו נלמד בבתי הספר ואינו מוכר לציבור הרחב, על אחת כמה וכמה כאשר הוא תואם לנרטיב הרווח בלימודי השואה בשנים האחרונות, נרטיב המדגיש את סיפורי הגבורה מן התקופה. אחת הסיבות להיעלמות של הסיפור מן הפולקלור העברי טמונה בהחלטה ערכית שקיבלה ההנהגה בארץ לאחר מלחמת העצמאות.
במלחמת השחרור, שזה כשש שנים אחרי שעולה תוכנית הכרמל, מדברים תוך כדי לחימה שהייתה מאוד קשה בשבועות הראשונים של המדינה, ו-22 יישובים נפלו. דיברו על שרשרת שנקראה מצדה תל חי ורשה. כלומר, שלוש נקודות הזמן שבהן הייתה לחימה עד האחרון. השרשרת הזו הייתה ידועה והיא שימשה כאילו לעידוד. יגאל אלון, שהיה אז מפקד חזית הדרום, אמר, אני לא מרשה להשתמש בזה. אנחנו לא מחנכים על התאבדות. אנחנו מחנכים על להישאר בחיים. הבחירה בלחימת התאבדות לא הייתה מיתוס שעליו רצו לגדל את דור הלוחמים הבא.
ניתן להסביר את העלמות הסיפור מן התודעה הציבורית גם על ידי מאורעות משמעותיים כמו ההפלה ומלחמת השחרור שהתרחשו בשנים שלאחר מכן והאפילו על סיפורו של היישוב בשנותיה הראשונות של מלחמת העולם. ובכל זאת, הפרופסור דינה פורט טוענת, חשוב ללמד את הסיפור.
אני חושבת שצריך ללמד אותו או לזכור אותו כחלק מההכנות של היישוב למקרה שהגרמנים יפלשו לארץ. אם רואים את זה בעיניים של אז, היישוב במצב קשה במיוחד. אני קראתי לספר הנהגה במלכוד, מלכוד מכל הצדדים, מהגרמנים, מבעלת הברית, מהמלחמה. זה היה גוף קטן, חסר כוחות, שבכל זאת ניסה בהרבה מאוד תושייה והרבה מאוד אופטימיות כן להיאבק ולנסות לשנות את גורלו. המשיכו, סחבו והתנדבו כל הזמן, נתנו אמון במנהיגים שלהם. זה בסוף, אחרי המלחמה, הולך קדימה ומגיע למדינה.
רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, שום דבר לא עבד, לא נשכח. עוד נזכור תחת גשם עופרת, איך בסוריה צד הפלמה.
המבצע האחרון בפלסטינה, סיפורו של היישוב היהודי בארץ ישראל מול סכנת הכיבוש הנאצי, תוכניתם של צח הלל ותמנת צורי, הגישה אורלי יניב. על הביצוע הטכני, רועי מרקס, מיכל כהן ושקד וולפין. תודה למאיה גייר, עורכת שידורי יום הזיכרון לשואה והגבורה, ולאלעזר סלוטקי על הייעוץ. תודה גם לדוקטור אלדד חרובי מארכיון הפלמ"ח, וליגאל גרייבר מעמותת תולדות חיפה.
סבתא לנכד, כל מקום שלפעול בו נחוץ, שם אומרים אל הפלמח נקלה לכת, וחייו הם כפקק בקיבוץ. שם אומרים אל הפלמח נקלה לכת, וחייו הם כפקק בקיבוץ. ומסיימת הסבתא לנכד, ויושבת כפופה למולו, כן הקושי יכול כבר ללכת, כי הקושי עשה את שלו. כן הקושי יכול כבר ללכת, כי הקושי עשה את שלו.